ממשיכים ב... אנחנו התחלנו בשביל הקודמת ללכות ברכת המזון. אנחנו נמשיך לעזרת השם בכיוון הזה, אחרי שזה השלמה לעשות, אז בעזרת השם נעשה גם את זה. אני לא זוכר בדיוק איפה הגענו בברכת המזון. אני חושב שהגענו לתוספות של שבת, ראש חודש וכל זה, לא דיברנו, נכון? זה לא דיברנו. יפה. אז ככה, יש בברכת המזון, בתפילה ובברכה שאנחנו אומרים, יש גם תוספות, גם לשבת וגם לראש חודש ועוד דברים. התוספות האלה, זה דברים חשובים, והכלל הוא כזה. הכלל הוא שאם זאת סעודה שחייבים לאכול לחם, אז אם אדם, תודה, אם אדם לא אמר את הברכה, את התוספת המיוחדת, נגיד רצה בסעודה ראשונה ושנייה למשל, סעודה שלישית זה לא, אבל סעודה ראשונה ושנייה בשבת זה חובה. אם אדם לא אמר את הרצה בסעודה ראשונה או בסעודה, אתה יכול לסעודה שם? בסעודה הראשונה והשנייה, אז צריך לחזור. סעודה שלישית לא צריך לחזור. אם אדם שכח בחול המועד, אז אין מצווה לאכול בחול המועד. זה מצווה, לא, אסור להתענות, אבל אין מצווה לאכול לחם, אז לא חוזרים. ראש חודש, לא חוזרים ביעלה ויבוא. אבל יום טוב למשל, ליל פסח, בסוכות, זה כמו שאר הסעודות, ולכן צריך לחזור. יש קצת שאלה לגבי יום טוב, האם צריך לחזור או לא לספרדים, יש בזה שיטות, אבל בפשוט צריך לחזור בסעודות שכמו שאמרנו, יש חובה לאכול. אז כל אחד יחשוב, האם הסעודה הזאת שאני אוכל עכשיו, יש חובה לאכול לחם? כמו למשל, סעודה ראשונה בליל שבת, אם אתה אומר כן, ואדם שבר רצה, אז הוא צריך לחזור על ברכת המזון. צריך לזכור, שאם אדם נזכר באמצע, אז יש בברכונים, ראיתם את זה בטח, יש בברכונים ברכה מיוחדת שאומרים, ראיתם את זה? יש ברכה בנוסח מיוחד שאומרים, כל אחד יכול להסתכל שם. אבל אם אתה סיימת את ברכת המזון, אז צריך לחזור בסעודות שהן חובה. למשל, חנוכה ופורים, מה אתם אומרים, חוזרים או לא חוזרים? לא חוזרים, למה? כי אמנם אומרים תוספת, על הניסים, אומרים תוספת שהיא חשובה מאוד כמובן, וחז"ל התקינו לנו. לכן אנחנו אומרים את התוספת הזאת, אבל אם אדם שכח, בגלל שבחנוכה אין מצווה לאכול לחם, לא חוזרים על הדין הזה. כשאדם הוא עבר את הברכה בונה ירושלים, אבל עדיין הוא לא סיים את ברכת המזון, אז יש ברכה. צריך להסתכל בסידורים, זה מופיע שם. בדרך כלל לא אומרים את זה, שאו שאתה שוכח, שאתה לא שוכח, אבל זה מופיע בסידורים. לגבי סעודה שלישית דיברנו, עכשיו סעודה שלישית דבר אחר. סעודה שלישית צריך להגיד, צריך לאכול לפני שקיעה, זה כולם יודעים. ואם אדם מסיים אחרי צאת הכוכבים, זה יכול לקרות הרבה פעמים, האם הוא אומר את זה או לא אומר את זה, הדין הוא שבוודאי אומר את זה. למה? בגלל שהוא המשיך בעצם את קדושת השבת. יש אפשרות להמשיך את קדושת השבת לחול. גם בכניסת שבת אפשר להקדים ולהוסיף קודש לחול, וגם ביציאת השבת אפשר להוסיף קודש לחול. מה קורה אם אדם התחיל ביום חול והמשיך את הסעודה לאחר צאת הכוכבים ומחר ראש חודש? הבנתם? נגיד היום. אמרנו יום רביעי. נגיד שהיום, מחר ראש חודש, אז אני התחלתי לאכול ביום, ב-6 בערב התחלתי לאכול, זה עדיין יום, ואני גמרתי ב-8 לאכול. עכשיו, ב-8 בערב זה ראש חודש. האם אני אומר יעלה ויבוא, או לא אומר יעלה ויבוא? הדין הוא שאומרים יעלה ויבוא. מה הבעיה? הבעיה בשבת. למה הבעיה בשבת? כי מה קורה כשאדם מתחיל לאכול את הסעודה שלישית בשבת, שהוא ערב ראש חודש? שבת הוא ערב ראש חודש, ואז במוצאי שבת אני בתפילה, אני אתחיל להגיד יעלה ויבוא. אבל במוצאי שבת זה בעיה. אם אתה אומר יעלה ויבוא, אז בעצם אתה אומר שזה כבר יום ראשון. אם אתה אומר, אתה לא יכול להגיד רצה. איך אתה אומר רצה אם אתה אומר יעלה ויבוא? כאילו זה תרתי דסתרי, ולכן יש בזה ספק. מה הפתרון? הבנתם את השאלה, נכון? במובן, השאלה מובנת? מה הפתרון? הפתרון שאדם יברך לפני צאת הכוכב. זאת אומרת, הוא יכול לאכול לפני שקיעה, הוא אוכל את הסעודה השלישית שלו ויברך מהר. או לפחות יסיים לאכול לפני צאת הכוכב. ואז הוא יאמר רצה בלבד. הבנתם את שתי האפשרויות? זה מובן? לא מובן. השנייה היא, אני מתחיל לאכול בשש, שקיעה בשש ורבע, סתם אני אומר, כן? שש ולא יודע מתי עכשיו שקיעה. שש ושש ורבע, וצאת הכוכבים ברבע לשבע. סתם אני אומר, בסדר? עכשיו, מה אני עושה? אני אוכל בשש, מסיים לאכול בשש וחצי, אני יכול לברך גם בשבע, כי דיברתי עם החבר'ה, שרנו שירים וכו' וכו' וכו'. שם אני אומר רק רצה, גם כי האוכל לא היה שייך עד למחר. הוא היה שייך ליום לפני. זה גם אפשרות. ולכן אני אומר רצה לבד, שאם יסיים לאכול, לפני צאת הכוכבים. כמה זה צאת הכוכבים משקיעה? 18 דקות. הדוגמה שנתתי זה לא יצא טוב. זה 6, התחלתי לאכול, 6 ורבע, 6 ורבע שקיעה, 6:33, צאת הכוכבים. אז בירכתי בשש וחצי. עם הדוגמה שנתן, כל דבר, צריך לראות מתי השקיעה יוצאת. האופציה הראשונה היא שאתה מברך לפני צאת הכוכבים. אתה אוכל בשש, שש ורבע שקיעה, ממשיך לאכול, ב-6:25 אתה מברך. אז אתה אומר רק רצה. אבל זה כבר אחרי שקיעה. בזה יגידו לא, זה עדיין לא צאת הכוכבים, אז תגיד רצה ואל תגיד יעלה ויבוא, כי הרי זה תרתי דסתרי כמו שאמרנו. בסדר, זה מובן? טוב, אני לא יודע. זה מה שכתוב בשנה ברורה, זה צריך להסתכל, יכול להיות שיש שיטות אחרות, אני לא אומר, אבל זו השיטה הפשוטה בעניין הזה, ויכול להיות שגם זה לא היה בדיוק המקרה, ואני צריך לזכור, צריך לראות בדיוק מה היה שם. כן. אם אכלו, אז זה בעיה. למה לעשות את זה? יש לך כבר פטנט. עכשיו אמרת לך שני פטנטים, אז אתה שואל אותי, אם אני לא שואל, אתה עושה מה שצריך. טוב. יפה, אז עכשיו, זה בדיוק מה שאמרתי. עכשיו מעבר מראש חודש, מראש חודש ליום חול. זאת השאלה. אותו דבר. אתה לא יכול להגיד ראש חודש, כי זה כבר לא ראש חודש, למרות שפה זה יותר קל. למה? כי אתה מעריך בעצם את השבת, והשבת הייתה ראש חודש, אז אתה מוסיף מהקודש לחול, אז יגידו, אני חושב שבזה אומרים גם רצה וגם יעלה. בסדר? הרי זה היה ראש חודש, ועכשיו זה כבר לא יהיה ראש חודש, נכון? זה השאלה שלך. ביום רגיל או בשבת? ביום רגיל. ביום רגיל אז לא. ביום רגיל, איך אתה יכול... אם אכלת בלילה? לא, אז ברור שאתה אומר יעלה ויבוא, כי חלק מהאוכל היה בראש חודש. כל הבעיה שלנו זה בגלל שבת, בגלל שבשבת זה תרתי דסתרי. אתה לא יכול להגיד אני בשבת ואני ביום ראשון, זה הבעיה. אבל ביום חול, התחלת ביום חול וזה לא היה ראש חודש, עכשיו אתה אוכל כשזה ראש חודש. כל השאלה תהיה בפטנט הפוך שנתנו. אתה לא אכלת בלילה, אכלת בשש, סיימת ב-6:20 ופטפטת עד שבע. זה תהיה שאלה, אני חושב ששם לא יגידו יעלה. כי לא אכלת בראש חודש, אתה מבין מה אני אומר? שמה? בימים הפוך, שעכשיו מה עכשיו? עכשיו ראש חודש, ו... כן, אז אמרת, אם זה בלילה אכלת... אכלת בלילה, אני לא יודע, אני צריך לדעת. ביום חול, זה תהיה שאלה ביום חול. אם הוא אכל בראש חודש, אבל הוא מברך בעצם ביום חול. זה בעצם השאלה. אז אולי זה הולך לפי האכילה, אם אכלת ב... לא,
אי אפשר להאריך את ראש חודש.
זה לא אכילה?
זה אי אפשר. אבל לכאורה זה באכילה. אם זה תלוי באכילה, אז הוא יגיד, יעלה ויבוא. הבעיה הגדולה היא, מה קורה אם הוא אכל בשש, סיים בשלוש ב-20 ומברך בשבע. זה תהיה השאלה. זה לדעתי לא יגיד. כי הוא גם לא אכל, ועכשיו זה לא גם לא ראש חודש. אז איזה סברה יש שהוא יוכל להגיד? אתה מבין? טוב. הלאה, אני מתקדם. מה עם החולים? אנחנו מדברים על ברכת המזון וכל מה שנלווה לו. מה עם החולים? מה עם החולים? כתוב שזה חובה.
ראש חודש
בשבת. הסעודה שלישית היא לא...
לא,
הסעודה שנייה...
הסעודה
עצמה היא חובה,
אבל ראש חודש
בשבת. אז לא. לא, 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 זה רק אם זה... רק אם זה... רגע, בואו נראה כתבתי. אתה שואל שהסעודה היא חובה, אבל ההזכרה של הזה... צריך להיות. אני שומע משהו. הסעודה היא חובה. אם הסעודה היא חובה, אבל היא חובה בגלל שבת, היא לא חובה בגלל הראש חודש. נכון? זה הספק שלו. טוב, אז זה צריך להיות. אם גמרת את ברכת המזון? אם צריך לחזור והתחלת את הברכה הטוב המטיב, אתה צריך לחזור לראש. אם אתה לא התחלת הטוב המטיב, אז יש מה שדיברנו על בסידור, מה שנקרא השלמה. זה מה שדיברנו. ראיתי ש... מים אחרונים? מים אחרונים, כתוב בגמרא שזה חובה. אמנם תוספות סוברים שזה לא חובה, בגלל שזה בגלל מלח סדומית, ומלח סדומית אין לנו היום. אז יש בזה מחלוקת בראשונים ובאחרונים, המקובלים, מאוד הקפידו על זה, ולכן מי שרוצה להקפיד על זה, ודאי יש לו דברים, זה דברים חשובים. יש דבר אחד שחייבים לשטוף ידיים, זה כשהידיים שלך יש להם שיריות אוכל, או שנגעת באוכל בידיים. נגיד היום, בארוחת צהריים, אף אחד לא, זאת אומרת, לא היה צריך לנגוע באוכלים. יש מזלג, יש סכין, אז זה לא בעיה. אבל אם אדם הוא אוכל עוף ונגע בזה, בידיים, אז זה כבר לא אומרים, אז יש מחלוקת במים החולים. אתה חייב לנקות את הידיים לפני הברכה, וגם לפעמים לנקות את הפה לפני הברכה. זאת אומרת, זה ברור. אני מדבר עכשיו על מים אחרונים כשהידיים נקיות. לא נקעת בשום אוכל. האם צריך לטול או לא? זה מחלוקת בפוסקים. המקובלים מחמירים ויש הרבה שנוטלים ידיים, במיוחד בשבת. מה נוטלים? נוטלים שני פרקים שבאצבעות. זאת אומרת, זה קצה האצבעות, נכון? שתי הפרקים האחרונים. של האצבעות, ואסור לדבר אחרי מים אחרונים, צריך מיד לברך, מה שנקרא תכף, ונתיגה ברכה. בדרך כלל מכסים את המים של מים אחרונים, כי יש בהם זוהמה, אז מכסים אותם. לא מסירים את הלחם עד ברכת המזון. זה דבר שלא עושים, גם זה יש לזה הרבה הסברים, אבל לא מסירים את הלחם אחרי ברכת המזון. ברכת המזון צריך לשבת בברכה. והברכה הזאת היא ברכת דאורייתא. כתוב ואכלת ושבעת וברכת את השם, ולכן צריך מאוד להיזהר בברכה הזאת. זו ברכה שהיא חשובה, צריך להגיד מילה במילה. צריך להיזהר בברכה הזאת, לכן צריך לשבת כדי שנכוון בברכה הזאת. וכמובן שבאמצע הברכה אי אפשר לעשות לנהל את כל העולם ואשתו, לנהל לסמסים. ועוד לייעץ לשר הביטחון מה לעשות במלחמה. בקיצור, כל הדברים האלה זה אסור לעשות. שואלים תמיד האם אפשר לברך במכונית. אדם אכל סנדוויץ' במכונית, עכשיו הוא רוצה לברך. אז אני אומר, כך. אם אתה לא הנהג, אז בכלל אין בעיה. אדם שהוא נהג במכונית, זה נראה לי שזה לא כל כך כדאי. כמה אתה יכול להתכוון בברכה כשאתה נוהג? זה או שאתה לא מכוון בברכה, או שאתה לא מכוון בנהיגה. מה אתה חמור? השני. נכון? זה פיקוח נפש, זה יותר חשוב. אז לכן צריך, ואם צריך, בקיצור, צריך להיזהר מהדברים האלה. יש אפילו פוסקים שאומרים שברכת הדרך, תפילת הדרך, לא להגיד בתוך נסיעה, אלא לעצור ואז להגיד את תפילת הדעה, זה יותר טוב. זה יותר טוב לעצור פה בטרפיאדה, שאחרי ושמול הדרך, ואז אומרים תפילת הדרך, לא בנסיעה. אבל תפילת הדרך זה בכל אופן קצת אחרת. זו תפילה מאוד קצרה, מאוד קצרה יחסית לברכת המזון, כמובן זה מאוד קצר. לכן אני חושב שזה לא עד כדי כך בעייתי, אבל כמובן שלכוון זה חשוב, הכי, הכי חשוב בברכות, ואם אדם יכול לעצור, אז שיעצור ויגיד תפילת הדרך. אבל ברכת המזון זה ודאי שצריך לכוון, ורגע, שנייה, אני אגמור את מה שפה, ואנחנו תשאלו שאלות. ברכת המזון צריך להיות במקום סעודתו. אדם לא יכול עכשיו לאכול בחדר אוכל, ואחר כך לבוא לאיזה מקום ולברך. הוא צריך באותו חדר. באותו חדר אפשר, נגיד, אכלתי פה, עכשיו דיברתי עם איזה חבר שם, בסדר, זה עוד, איכשהו זה נחשב באותו מקום. אבל לפעמים גם אנשים זזים בסעודות שבת. פתאום הגיעו איזה ילדים, או אורחים, או איזה נכד, עושה לך בעיות, יושב לך בכיסא, בסדר, אז אתה יכול לשבת על יד הכיסא שישבת, זה לא בעיה. אבל בכל אופן צריך להיות במקום שאכלת. אדם ששכח לבר ברכת המזון, שכח. עכשיו מה הוא צריך לעשות? הוא היה פה, עכשיו הוא שם, ופשוט צריך לחזור למקומו. אם הוא יכול, יחזור למקומו. אם הוא עכשיו עלה לרכבת, אז הוא כבר לא יכול לחזור למקומו, יברך במקומו החדש. אבל מן הדין הוא צריך לחזור למקומו. ולכן אם בן אדם פה היה בחדר אוכל ושכח והגיע לחדר, או בבית, והלכתם פתאום אתה נזכר בדרך, אתה אומר, וואי, לא ברכתי ברכת המזון, שכחתי, תחזור ותברך במקום שצריך. דרך אגב, יש אומרים שגם חמישה מיני דגן, כן, על המחיה, מה שנקרא, גם צריך לברך במקומו, ויש מחמירים בזה בשבעת המינים אפילו, זאת אומרת, אדם אוכל תמרים, אז הוא יצטרך לברך במקומו. לכתחילה, כך לעשות. אם הלך למקום אחר, לא צריך לחזור. אבל אנחנו צריכים להיכנס לראש הזה. הראש של ההלכה הוא בזה, אכלת פה, זה לא נגמרה הסעודה. אל תתחיל להתעסק עכשיו בכל מיני דברים. אכלת פה, אתה צריך לברך במקום. לא יודע אם יש הזקות, דברים. בסדר, זה דברים לא קווים, לא שגרתיים. לא יודע אם שעד פה במדינה שלנו זה לא מתחיל שגרתי, אבל חזרי שלום. אבל אני אומר, אדם צריך לדעת שהוא מתחיל את הארוחה שלו בברכת המוציא, יושב, אוכל, יכול לדבר, יכול לזה, יכול לעשות דברים, לענות לטלפונים, לעשות כל מיני דברים. בסוף, אתה צריך לברך במקום שאתה נמצא. ברכת המזון, אם שכחת לברך במקום, תחזור ותברך במקום. ואפילו אמרתי לכם, בראש גם חמישה מיני דגן. בראש גם חמישה מיני דגן כזה, ולהתחילה לעשות את זה. ודבר האחרון לגבי ברכת המזון שרציתי להגיד עכשיו, למרות שיש לו כמה דברים משלמות, זה עד מתי מברך ברכת המזון. זאת שאלה מעניינת שנידונה בפוסקים. עד מתי אני יכול לברך ברכת המזון? עד מתי? אני אכלתי בבוקר, משמונה בבוקר אכלתי במילה, עכשיו 22, אני יכול לברך ברכת המזון? שכחתי. עכשיו לא בירכתי. אני יכול לברך או לא? התשובה היא כך. אפשר לאכול עד זמן עיכול. מה זה זמן עיכול? זמן עיכול לא כל כך ברור כמה זמן זה. בדרך כלל אומרים 72 דקות, זה לא כל כך מדויק, זה לא שזה זמן מדויק. אבל זה ברור שאם אדם עדיין שבע מהארוחה שהוא אכל. אתם מבינים מה אני אומר? אני אכלתי בשמונה, ואכלתי סעודה רצינית. עכשיו אני לא שבע. הנה, עכשיו אכלנו עכשיו ברבע לאחת. אנחנו עכשיו שבעים. טוב, לא אכלנו לחם, לא משנה, אבל עכשיו אדם שבע? אם אדם שבע, כל עוד הוא שבע מאותה סעודה שהוא אכל, הוא יכול לברך ברכת המזון. כתוב, ואכלת ושבעת וברכת את השם. אכלת? שכחת לברך? זה לא כתוב בפסוק. פסוק לא כתוב ככה. אבל כתוב, ואכלת ושבעת ואכלת ושכחת, שכחת ושבעת. אבל עדיין אתה שבע? זה פירוש ככה. אז אתה יכול לברך. כמובן, שאם אדם אכל בבוקר, ואחר כך תוך כדי האור, נגיד, אני אכלתי בשמונה. ואני לא אכלתי בשמונה, אבל נגיד, אכלתי בשמונה. עכשיו, ברבע לאחת אכלתי ארוחת צהריים. ונזכרתי שלא אכלתי, שלא בירכתי ברכת המזון, זה ודאי שלא כפרה. צריך לחזור בתשובה. ואגב, זה מצוות עשה שאדם ביטל עשה. אם היית סבא מאותה סעודה, על מצווה דאורייתא. וביטלת מצוות עשה, על מצוות עשה לא צריך לכל יום כיפור. במנחה של יום רביעי, י' וחשוון, אני באשם ובגיון אגיד. אני אגיד, שכחתי בעל ברכת המזון, לא בירתי ברכת המזון. וזה מתכפר מיד, כי על ביטול עשה, וידוי מכפר מיד. כשאדם עושה בידוי, מכפר, הוא רוצה, הוא מצטער, כן? קבלה לעתיד שהוא משתדל לא לשכוח בהמשך. אז הוא מתכפר לא מיד. כן, שאלות עד כאן מה שעברתי? ונמשיך. כן, הוא אומר, הרבה שאלות יש יותר מדי, כן. זה שאלה אחרת, אני לא רוצה לדון בזה, אני אסביר לך למה. זה נקרא שינוי מקום. שינוי מקום בברכות זה סימן מאוד מסובך בקוף ה-ח באורח חיים, וזה צריך ללמוד אותו בנפרד. בסדר? אני לא בטוח בכלל שמותר לך לעשות את זה. לפני שאתה אומר, עשיתי, הלכתי, באתי וזה, ותדע לך שזה לא ברור בכלל שאתה יכול לעשות את זה, ויכול להיות שאם אתה עושה את זה, אתה צריך לברך שוב שמה ושוב שמה, אבל כל זה, בעזרת השם, עוד חזון המועד, אז זה לא הייתה שאלה למה שדיברנו. אין יותר שאלות? כן. שאר המאכלים, שאר המאכלים צריך לבדוק, אבל בדרך, זאת אומרת, אם אדם שבע מזה, ודאי שהוא יכול לברך. אם אדם עדיין שבע ממה שהוא אכל, הוא אכל לו ופלים, זהו, זה הספיק לו לבוקר. אז זה ודאי שזה מספיק. השאלה, אם אדם אכל פרי ועבר כבר שעה, והיית שבע מזה, אז עכשיו מתי אתה צריך לברך? צריך להשתדל לברך כמה שיותר קרוב. אין דעה כזאת שינוי שתיים דקות, זה כתוב בזה זמן עיכול. זמן עיכול, חכמים אמרו, כדי לפשט את זה, יש לי יותר פשוט, 72 דקות.
מה עושה אותו דבר הפוך? אם אני כבר לא שבע, אני יכול לתת 72 דקות?
אם אתה לא שבע בבירור, זה לא כל כך פשוט. הפוך לא אומרים, בגלל שכתוב לאכלת לשבת, אז אם אתה לא שבע, אז למה שתבע? לכן כל אדם יעשה לעצמו מנהג, מנהג טוב וחשוב, הוא אוכל לברך. זה עניין של הרגל, חבר'ה, זה עניין של הרגל. כמו שברכה ראשונה אנחנו מאוד רגילים את זה. אנחנו לא מכניסים משהו לפה בלי לברך. זה צריך להשתדל, אני ודאי צריך להשתדל יותר, לברך יותר בנחת, יותר... לא כשכל האוכל כבר בתוך הפה שלך ואתה ממלמל איזשהו משהו, כן? אבל ברכה האחרונה זה מאוד חשוב לברך, כמו שאמרתי, ברכה האחרונה של הלחם מדאורייתא, ולכן צריך מאוד מאוד להיזהר. כן. אם אתה, אפשר גם לנקות את הידיים, בזה, זה לא יפתור לך את הבעיה של מים אחרונים. נכון, זאת אומרת, מי שסובר שמים אחרונים לא חובה, אז בזה ודאי זה יעזור. אם אתה מצליח לנקות, לפעמים זה צריך באמת לשטוף, או עם סבאות, או עם כאלה, בסדר. אני לא מדבר עכשיו על לכלוך, שהוא לכלוך אמיתי, אדם נגע בבוץ, בצורה, בדברים כאלה. ודאי שזה לא מברכים שאדם... שהוא יודע מלפחות, לא על זה אני מדבר, אני מדבר על שאיריות אוכל, כן, כמובן. כן. לא, זה חובה, חובה. לפחות המזון צריך להיות באותו חדר.
באותו חדר, אבל נגיד פה
ו... אז אמרתי, נגיד, אם זה חדר אחד, ולכתחילה צריך באותו מקום ממש, אתה לא עכשיו בודק עכשיו עם מילימטר אם מזזת את הכיסא, אבל אם אתה באותו חדר זה גם עשה. זה בדיעבד, אתה יודע, בדיעבד, אבל זה בסדר, זה טוב. אבל ללכת לחדר אחר, או שהלכת וחזרת, זה מסוגל. זה לא מה שעושה. טוב, בואו נעצור כאן השאלות, וננסה להמשיך, זה בסדר, בהמשך. ננסה להמשיך בברכת המזון, כי יש לי כמה השלמות לברכת המזון, אז ננסה ככה לעשות את זה. קודם כל, המנהג, נדבר על זה כשנדבר על זימון, בעזרת השם, בשיעור הקודם, בשיעור הבא, בסייעתא דשמיא, אבל בעזרת השם אנחנו ניתן שיעור על זימון, כי זימון זה גם מספר מסובך. אבל אתם יודעים שהמנהג שמברכים על הכוס. מברכים על הכוס. בדרך כלל מתי אנחנו מברכים על הכוס אנחנו? רק בשבת. למה זה בשבת? זאת שאלה מעניינת, כי הרי זה לא כתוב על שבת דווקא. אבל משנה ברורה מביא שלימות החול, שזה לא סעודת מצווה, נהגו לא להקפיד לברך על הכוס. ולמה זה ככה? יש כמה טעמים. אחד הטעמים שקשה לשתות יין. קשה לשתות יין. יין
הוא בדרך כלל זה יין, לא איזה מיץ ענבים, אז יין זה חזק, ומחמת זה איזו גורם לכבדות באדם, ולכן אחרי האכילה לשתות עכשיו איזה כמות רצינית של יין, לכן הקלו בדבר. אבל זה, כשאין לו יין על השולחן, אם הוא שתה יין בסעודה, עשה לברך על הכוס. בסדר? זה לא רק מצווה מן המובחר, אלא כשהוא שתה יין בסעודה, כמו שאנחנו לא שותים יין בסעודה. מתי שותים יין בסעודה? ובשבת. אז אם יש זימון, מברכים על הכוס. רגע. זה לגבי כוס של ברכה. אני רוצה להסביר, אם כבר הגענו לכאן, בסוגיים, זה לא כל כך קשור לענייננו, אבל אני מכניס את זה פה כי זה דין חשוב. לגבי יין פגום, זה אני רואה בישיבה הרבה פעמים. מה זה יין פגום? אדם עשה קידוש. מיליתי את הכוס, זה הכוס של הקידוש, הגביה, אני עשיתי קידוש, שתיתי מהקידוש, הוא גם שתה מהקידוש, הכל בסדר. דרך אגב, אין פגימה בכוס של ברכה. זאת אומרת, אם אני שתיתי מהכוס הזאת, הרי אני כבר שתיתי, אז זה יהיה פגום. אז איך אתה שותה? מיין פגום? מהכוס של ברכה, מהכוס עצמה, מהכוס של הגביה של הקידוש, אין פגימה בזה. ולכן אני יכול לאכול. עכשיו 20 איש יכולים לשתות מהיין הזה, זה נקרא יין של הקידוש. אין שום בעיה, זה לא פגום. בסדר. אבל אני עשיתי קידוש, ושתיתי מלוא לוגמה, מה שצריך, מלוא לוגמה, חבית, מלוא לוגמה בדרך כלל. בסדר גמור. עכשיו נשאר הרבה יין בגביה. עכשיו, הוא בא אחריי, הוא לא היה, הוא בא, עושה קידוש. היין הזה פגום. למה הוא פגום? זהו, זה לא אותו קידוש. אז עכשיו הוא רוצה לעשות קידוש על היין שנשאר. אז מה עושים? איך מתקנים כוס פגומה? איך מתקנים כוס פגומה? עכשיו כאן. דרך הראשונה, וזה דרך המובחרת, זה למזוג מהבקבוק לגבי. תמיד יהיה נכון? למזוג מהבקבוק לגביה ולהחזיר הכל לבקבוק. זאת אומרת, אני עשיתי פה קידוש, אני שתיתי, נגמר הקידוש. בסדר, עכשיו בא מישהו, רוצה להשתמש בכוס הזאת עם שני שליש, לא משנה, חצי כוס יין שיש פה, איך הוא יעשה? אז מה הוא יעשה? הוא יוסיף מהבקבוק, יחזיר הכל לבקבוק וישפוך שוב לגביה ואז יעשה קידוש. זה הדרך המובחרת לעשות. זה דרך א'. דרך ב', הוא יכול למזוג יין לא פגום לכוס פגומה. זאת אומרת, אני יכול, לא יכול כבר לעשות קידוש על מה שעשו קידוש כבר, אבל אם אני אוסיף מהבקבוק, זה כבר יהיה מספיק. ככה פה זה את השולחן ערוך. זאת גם אפשרות, אבל כמו שאמרתי, האפשרות הראשונה היא יותר טובה. רגע, רק שנייה. לפני השאלות. זה מובן שתי אפשרויות האלה מובנות, אבל לקחת חצי מהיין של הקידוש שכבר עשו קידוש, אבא שלך עשה קידוש, אתה חוזר עכשיו ב-12 בצהריים, כי התפעלת אחרי התיקים, אז אתה חוזר ואתה רוצה לעשות קידוש, אתה מוצא איזה חצי גביה, לא כדאי, לא טוב, אסור, זה יין פגום. אז או שאתה מוסיף, שם מהבקבוק וכו' וכו', או שאתה לפחות תוסיף יין, שזה יהיה, זה גם אפשרות. שהיא טובה, אבל האפשרות הראשונה היא מובחרת כמו שהיא. כן.
זאת אומרת, עניין שהיין החדש יהיה רוב.
אם אתה מחזיר את זה לבקבוק, אז אתה מבין שהיין החדש הוא מהרוב הלא פגום, נכון? בגלל זה הדרך הזאת היא יותר טובה. בסדר?
אם
יש לך
נגיד פחות, נגיד אתה נקרא
אותו בבקבוק. זה שאלה טובה. זה שאלה טובה. ראיתי בפוסקים, כותבים, שאם יש לי טיפה בבקבוק, ועכשיו אני מוסיף ומוסיף וזה, זה לא יעזור. לפי הדעה הזאת, זה לא יעזור. צריך שיהיה כמות. בסדר? אתה שואל שאלה טובה. כן. אני הסברתי. תוך כדי הסברתי. אמרתי שזה שייך לקידוש עצמו. אני שתיתי, הוא שתה, הכל בסדר. אבל עכשיו, אתה בא שעתיים אחרי. זה כבר לא שייך לזה, זה כבר נגמר. הקידוש הזה, כל אחד שתה מכוס של ברכה. עכשיו זה כבר לא כוס של ברכה. איזה כוס של ברכה זה? זה פעם היה, עכשיו זה נגמר. זה נגמר? צריך משהו. טוב, זה נקודה הזאת שרציתי. רגע, עכשיו זה לגבי יין פגום. דרך אגב, 10 דברים נאמרו בכוס של ברכה. דיברנו על זה פעם? 10 דברים נאמרו בכוס של ברכה,
יש בזה עידור. לא חובה, אבל עידור. קודם כל, הדחה. מה זה הדחה? שטיפה מבפנים, שטיפה מבחוץ. זה שתיים. בסדר? גם אם זה נקי. ויודע, יש פה אנשים כאלה שלוקחים את הגביע מהאור, נקי. שטפו אותו והכל. לפני קידוש, מה עושים? שוטפים, נכון? למה זה ככה? זה כתוב בזוהר, שצריך 10 דברים בקוס, ואחד מהם זה שטיפה מבפנים, שטיפה מבחוץ. אני לא מדבר שהקוס זה מלוכלך. אם יש לכלוך בקוס, שיטה שצריך לשטוף, לא על זה, לא אומרים כשזה נקי. הדבר השלישי, זה יין חי. אבל טוב, זה אין לנו כל כך יין חי היום, כל היין שלנו זה משהו אחר. ולכן המנהג אצל המקובלים זה לטפטף כמה טיפות מים לתוך הכוס. היום גם יש אנשים שעושים את זה עם מיץ ענבים, אין לנו זה כל כך עניין. בכל זה היה שהיה מאוד מאוד חזק. אבל בגלל המקובלים אומרים שצריך מידת הרחמים, מידת הדין, הם מבינים בזה. אז לכן צריך מלא. צריך שהכוס יהיה מלא. מלא ביין, לא זה רק שני שליש של היין. יש דברים שלא נוהגים, יש איתור ואיתוף. איתור זה שיש עוד כוסות מסביב, יש כאלה, נכון? ראיתם פעם גביע כזה של קידוש, אתה מוזג ואז יש איזה מתקן מיוחד שהופך את הכל לשעון שטוב שם. צריך ליטול אותו בשתי ידיים ולהחזיק בימין. וצריך לתת עיניו בכוס, עיניו בכוס, זאת אומרת לא ככה, אלא צריך לתת עיניו בכוס, זה אחרת בקידוש. צריך פעמיים להסתכל. ברגע שאתה מתחיל את הקידוש, צריך להסתכל על הכוס. לפני שאתה מברך הגפן, מסתכלים על הנרות, רק כתוב בספרים, בגלל ששם אתה מקבל את המאור מהכוס של הברכה, ומהמאור, ואחר כך צריך לשגר לבני משפחתו. יפה. אני עכשיו, נשאר איזה 7-8 דקות, אני רוצה לעשות כמה השלמות להמוציא, וללחם. אתם זוכרים שלמדנו את זה פעם? בסדר? כמובן, אנחנו ביחד. אז אני רוצה כמה השלמות ככה קטנות, אבל לפחות שזה ייתן לנו איזה משהו, לפחות שזה יתארך, ואז נעשה זה גם פעם אחרת, כי פעם הבאה אני רוצה דבר לדבר על זימון, לנסות בקטע הזה. כן. אז זה נלמד שנלמד זימון, אז נראה 3-10, זה נראה.
הרב, במקרה השני, לא עם הבקור, כמה צריך להוסיף
להוסיף כמות, אבל אם יש לך שני שליש את הבגרות, אתה לא יכול להוסיף את זה. אבל כמות, לא עוד טיפה. טוב, יש מנהג, שאלו אותי בפעם הקודמת, אז לא דיברנו על זה, המנהג הוא לא לתת פרוסה ביד המקבל, נכון? מכירים את זה? אנחנו באמצע השבוע, בדרך כלל כשאדם אוכל לחם, בטח זה פה גם ככה בסעודה של ערב, של הערב, שאתם אוכלים לחם, אוכלים לחם פה בערב, נכון? אז זה לא שמחכים לאנשים, אתה בא, יש פרוסות לחם, זה לחם פרוס פה. אז אתה בא, עושה המוציא ושלום על ישראל. בשבת זה לא ככה. כי בשבת יש עניין מיוחד שאחד מברך המוציא, ומוציא את כולם מדי חובה, ואחר כך מחלק את הלחם למסובים, אתם מכירים את זה? זה לא דבר חדש. מנהג לא לתת פרוסה ביד המקבל. מקורו ברמב״ם, זה רמב״ם, אבל אין איזה מקור בש"ס. זה מעניין, הרשב"א כותב, בחידושים הרשב"א כותב, שהוא ידע את הטעם, אבל הוא שכח. הרשב"א אומר שהוא שכח. אני חושב שזו הפעם היחידה ברשב"א שהוא שכח משהו. זה בסדר, בסדר. אבל בכל אופן, ככה נוהגים. יש נוהגים מאוד בזה, נכון? בשבת מה עושים? שמים על יד. יש אנשים שזורקים את הלחם. זה גם לא כזה, כל הכל פשוט. מה?
שלא יעני.
שלא יעני. ואם אני זורק את הלחם זה... לא, יכול להיות, אתה יודע, זה קצת מוזר. צריך להיזהר, כי מצד שני אסור לבזות אוכלים. לזרוק מפה עד לשם, זה יכול לנופל לקרקע וכו'. אז לכן צריך, הכי טוב לעשות, זה לשים, כמו שהמתורבתים עושים, זה שמים את זה בצלחת, נכון? חותכים חטיבות, זה בצלחת, מעבירים את הצלחת בנחת, בנימוס, כל אחד לוקח את שלו, הכל טוב. יש אנשים שהם מתחילים לזרוק את זה, צריך להיזהר שלא יהיה ביזוי אוכלים. לוקח מאחד. זה נראה לי שזה בסדר, בגלל שזה לא... לא נראה לי. אנשים פה לחוצים. אם כבר הזכרנו את הדבר הזה, ודיברנו על נטילת ידיים וכו', אז יש דברים שגורמים לשכחה, אולי נסיים את זה בזה בהיום, קצת דברים מיסטיים, זה חשוב. אז נדבר על קצת דברים ככה שכתובים בפוסקים כמובן, לא דברים שאני המצאתי. אז יש דברים ככה שגורמים לשכחה. הדבר הראשון זה מי שצריך נטילת ידיים ולא נטל. צריך ליטול כמו שצריך, וכל זה דיברנו בה, הסברנו איך נוטלים, איך מברכים וכו' וכו'. אבל יש כמה דברים שקוראים לשכחה. אחד זה מי שצריך נטילת ידיים ולא נטל, שתיים זה לאכול לב של בהמה ועוף, לכן יש אנשים שלא אוכלים לבבות. מי שרגיל בזיתים, רגיל בזיתים זה, כמה זיתים זה?
שבע.
אומרים שבע. שעוזמן אומר שאם יש שמן בזיתים, אז זה כבר לא אין כפעידה. מי שמניח את הבגדים שלו מתחת לראש, הולך לישון, שם את הבגדים שלו מתחת לראש. זה נקרא גורם לשכחה. אני אל תשארתי למה זה חזר לי, כנראה שהם ידעו. אדם שאוכל לחם שלא נאפה כל תורכו, שעדיין יש בצק בפנים, גורם לשכחה. אוכל מי, זה יכול דווקא לקרוא, זה אוכל מכלים שבוחשים את הגדרות. מצקת. יש דבר כזה? פה התורנים. מה? אחרי מטבח, אוכלים מהצ'וט, מהמצקת, זה בעיה. הוא גורם לשכחה. אולי פעם הבאה, מכן ניתן דברים, יש הרבה דברים בחזל שכתוב, מה שעוזר לזכור. פה זה רק גורם לשכחה, אז אולי ניתן את הדברים האחרים. יש דברים, כתוב מסתכל בפני המת, שזה גורם לשכחה. אני קצת, בימים האחרונים, מצערנו, אני חשבתי, זה ישר, זה הזכיר לי, המסתכל בפני המת. אבל יש אנשים שחייבים, אנשים צדיקים שעשו פה עבודה לצערנו, כן? שעשו פה עבודת קודש, לא עבודה, עבודת קודש, שעשו עבודת קודש. אם אתם שמעתם מי שדובר של זקה, תמול התמוטט, שמעתם את זה? התמוטט, אני לא זוכר עכשיו את השם שלו, צדיק, נסגר, הכל לא. אני לא יודע כלום לא, אבל שכל אחד בתפילה שלו יוסיף שהוא התמוטט אתמול מלחץ, תשמעו, זה גם מובן בהחלט, ושם הם צריכים לעשות, אז הסתכלתי ממש, זה הטריד אותי הדבר הזה, שזה אנשים שהיו צריכים לטפל בקדושי ישראל. אז מה, אתה, מה זאת אומרת לא להסתכל? אתה חייב להסתכל. אנשים מזהים אנשים, אנשים צריכים לעשות זיהוי, זה דברים נוראים. תחשבו שהיום מדינת ישראל הודיעה שהצליחה לעשות זיהוי ל-798 אזרחים. אפילו אני שם לא כזה טוב בחשבון, אני מבין ש-798 אזרחים זה 800 אזרחים, ואנחנו הרי לצערנו, נחתי את זה באלף לצערנו, אנחנו יודעים כמה אנשים נרצחו שם, אז זה אומר שיש אנשים שלא יצליחו וכנראה לא יצליחו לזהות. זה דבר נורא בעיה. אבל אני אומר, האנשים האלה, אז זה ודאי לא מורים לשכחה, כי זה מצווה עצומה מה שלנו. זה מצווה עצומה. וממש חשבתי על זה הרבה. אבל כששמעתי שהדובר של זקה הוא התמוטט ככה, התמוטט, כמובן זה נפשי, הדברים האלה זה נפשי. אנשים שעובדים בו הזה, לא יודע, ראיתי סרט מהסרטון ככה, הילדים שלי שלחו לי, שהיה אחד הזמרים, אני לא זוכר את הכל לא. אני לא מכיר כבר זמרים, אבל היה אחד מפורסם, הוא היה מפורסם. מה? יכול להיות. אז הוא הלך לשיר עם אנשי זקה. אתה לא יכול לבכות, אתה לא יכול לבכות לראות את זה, כי אמרו לי שיש את הזמר. הזמר שלהם אותו לא בכיתי, אבל ראו שם את אנשי זקה, שזה צדיקים נשגבים. זה היה צדיקים נשגבים. באמת צדיקים נשגבים. אז הם בחו שם הבא. אני רואה שני חבר'ה שבחו, מה ברור שבחו. אז ראיתי את זה ממש, זה נגע לליבי, ושמעתי, וזה אני מסיים את השיעור, שמעתי אחד מזקה, אמר דבר, ממש, זה מאוד רגש אותי, צדיק כזה, הוא אמר כך, הוא אמר, יש רשעים שרצו להפוך אנשים למספרים, ואנחנו מחזירים את המספרים לשמות. שומעים לא אומר? זה העבודה שלהם. צריכים להחזיר את המספר. אנחנו כל הזמן במלחמה ותאמרו לנו מספרים.
רק שתבינו, אתם זוכרים שהיה בשבת אמרו 40, אז הוא אמר שהוא מחזיר את המספר, הוא משנה את המספר לשם. זה באמת אני לא יודע איך הוא מסביר, אני לא יכול להבין, אני אדם פשוט לא יכול לא לעשות את זה, אפילו לא להבין את זה. אבל האנשים האלה באמת אנשים מסגרים מאוד מאוד, אז בגלל זה רק נזכרתי את זה, נזכרתי את זה. טוב, שם לכם על ישראל.
לגבי ברכת המזון בשבירה.
אני לא יודע, אני אסתכל.